ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו פותחים בתפילה שנצליח להתחיל ללמוד ולסיים בסייעתא דשמיא מסכת בבא קמא, תחילת סדר נזיקין, סדר הרביעי מתוך שישה סדרי הש"ס. המשנה: ארבעה אבות נזיקין, השור והבור והמהווה והבאר. לא הרי השור כהרי המהווה, ולא הרי המהווה כהרי השור, ולא זה וזה, כלומר שור ומהווה שיש בהם רוח חיים, כהרי האש שאין בו רוח חיים. אש מוזכר פה במשנה במילה הבאר. ולא זה וזה, השור, מהווה ואש שדרכן ללך ולהזיק, כהרי הבור שאין דרכו ללך ולהזיק. הצד השווה שבהן, שדרכן להזיק, ושמירתן עליך, כלומר אתה חייב לשמור על הדברים שמנינו, וכשיזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. כלומר, אם אדם לא ישלם בכסף במזומנים, והוא מעדיף או רוצה לשלם בקרקע, הטיב של הקרקע צריך להיות במיטב, מה שגם נקרא עידית, הקרקע המשובח שיש אצלו. כמובן, כשאנחנו מדברים על תשלום בקרקע, השווי של הקרקע יהיה השווי של הנזק. רק מה, אנשים בדרך כלל, אנשים מעדיפים מעט אבל איכותי, בניגוד להרבה ואיכות ירוד. זה העניין בעניין מיטב הארץ. עכשיו אנחנו עברנו, קראנו את המשנה בלי כמעט שום הסבר. אנחנו נשאיר את הגמרא לעסוק בהסבר המשנה. אני חושב שיש מקום לציין ש העסק של הסבר המשנה זה תופס כמה וכמה דפים, בדפים הראשונים של המסכת, ובמצב האופטימלי הכי יעיל זה בעצם ללמוד ברצף כמה דפים כדי לשמור על רצף החשיבה. אבל מאחר שאנחנו מציגים בפניכם שיעורים במסגרת דף היומי, לא ניתן לעשות את זה, אבל הציפייה והבקשה הוא איכשהו כדאי לשמור על הרצף מדף לדף. רש"י בתחילת העמוד, ארבעה אבות נזיקין, המילה אבות, קרי להנח דכתיבן בקרא בהדיה. אלו שהם מוזכרים באופן מפורש בתורה, אז הם נקראים אבות נזיקין. ובגמרא מפרש, הם נהיו תולדות, כי ברגע שאתה משתמש בביטוי, במילה הזאת, אבות, זה מחייב שיהיה גם תולדות. אני חושב שהרבה מכם מכירים המושגים האלו של אבות ותולדות מהלכות שבת. יש 39 אבות מלאכות, ובנוסף לאותם אבות יש תולדות. כמעט כל אב מלאכה יש לה תולדה, ואנחנו מוצאים את העניין הזה בנוסף לשבת כאן בנזיקין. והגמרא תציין שגם בנושא של תומה יש אבות התומה ויש תולדות, כמו ראשון, שני ותומה. אנחנו גם נזכיר מה שרשי מביא בעניין הרשימה והסדר הדברים שמוזכרים פה במשנה. אומר רשי בשורה שלישית, כסדר שהם כתובים בפרשה, סדרן במשנה. זה הייתי אומר אמירה כללית. תוספות השני פה מתייחס לעניין הזה גם כן, כי יש מחלוקות במה פירוש כמה דברים שנראים פשוטים במשנה, אבל כשנצלול לעומק הדברים נראה שיש עוד כמה דרכים להבין, ואז האם זה קשור לפסוקים כן או לא, אז נשאיר את זה כשאלה פתוחה. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות שאנחנו פותחים מסכת חדשה בכלל והרשימה כאן בפרט. אנחנו דואגים מדי פעם כשלומדים השס להגיד שאסור להסתכל בדברים באופן שטחי. אמנם אנחנו מציגים שיעור עם פשט פשוט, אבל זה רק כמבוא ללימוד, נקרא לזה הלימוד האמיתי, שזה דורש העמקה. הרבה אנשים שלא נמצאים בעולם התורה, ובעזרת השם כולם כן ימצאו בעולם התורה, אבל הרבה אנשים אומרים, קוראים משנה כזאת, השור והבור שהם אבות נזיקין, וטוענים, אין לי שור, מה זה נוגע אליי, אין לי בור וכו' וכו'. אז יש כאן טעות בסיסי, ואנחנו מקווה שכבר בשיעור הזה, השיעור הראשון, לשנות את התפיסה הזאת. הגאונות האלוקי שבא לידי ביטוי גם בפסוקים וגם בתורה שבעל פה נוקטת דוגמאות שנראים פשוטות, אבל הם מייצגים כללים ויסודות והגדרות הלכתיות ומשפטיות שהרבה מעבר לתרגום ההסבר הפשטני של המילים האלו. שור, איך אומרים, שור זה לא שור, בור זה לא בור, הם שוב פעם הם רק מייצגים כלל הגדרה שהרבה יותר רחב מפירוש המילולי. ואנחנו לא רוצים לתעכב יותר מדי במילות הקדמה, וניכנס מיד לגמרא. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולש, תחומים אחרים שמופיע בהם אבות ותולדות. הגמרא שואלת, האם היחס לתולדות הנזיקין דומה לשל שבת או לשל תומה? אז כבר אתם מבינים שהיחס לעניין תולדות בשבת הוא שונה לחלוטין מהיחס לתולדות בתומה. השאלה, איפה נכנס נזיקין לתמונה? אנחנו גם נראה שימוש בפס כפול, תולדותיהן כיוצא או לא כיוצא בהן. וממעוף הציפור אנחנו נסתכל על מה שעומד בפנינו. אתם יכולים לראות משולש שמבליט את הביטוי בשורה שלישית של הגמרא אחרי המשנה, גבי שבת, ובשורה אחרונה גבי תומעות. וזה מביא אותנו למה לגבי נזיקין, וזה אתם יכולים לראות בשורה רביעית בעמוד ב', הכה מאי, הכה כוונה תולדות ונזיקין. מאחר שמשנה הזכירה אבות, מה לגבי תולדות בעניין נזיקין? אז אנחנו נתחיל תרומה מדקתני אבות, מזה שהתנה השתמש במילה הזאת מכלל דעיקה תולדות. תולדות כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן. עכשיו תשימו לב, אנחנו סימנו שאלה ארוכה, כי השאלה הזאת ממשיכה עד מה שאמרנו מקודם, עד אותו מקום, שורה רביעית בעמוד ב', שהשאלה מסתיימת בשאלה הכה מאי. אז השאלה הייתה, האם אבות שמסמל שיש גם תולדות בנזיקין כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן. ואנחנו נדלג כמו שהסוגריים מראים, ואנחנו בשוליים כתבנו את הכוכבית אחרי הסוגריים, רב פאפה עונה לשאלת הגמרא. בתוך הסוגריים הגמרא מביאה עוד נושאים שבהם מופיע הביטוי אבות וגישות שונות ביחס לתולדותיהן. אז אני יחד איתכם נדלג לשנייה אחרי שהשאלה נשאלה, תולדות נזיקין כיוצא בהן, האם הם העתק מדויק כמו האב או לאו כיוצא בהן. ואנחנו מדלגים שורה רביעית בעמוד ב', אמר רב פאפה, יש מהן כיוצא בהן ויש מהן לאו כיוצא בהן. אתם גם שמתם לב בטח שסביב רב פאפה יש קופסת אש, סימון שלא מופיע אצלנו במפת התלמוד באופן שכיח, אבל וכתבנו כאן בשוליים בעמוד ב' תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו מציינים שזה ממשיך עד גימל עמוד ב', תשובת רב פאפה בעניין תולדות נזיקים. התשובה הזאת יעסיק את הגמרא עד גימל עמוד ב', עד שם הגמרא תחפש דוגמה לתולדת נזק דלאו כיוצא בהן. כבר אפשר לנחש שאצל רוב האבות התולדות הם כיוצא בהן, יהיה אותו יחס לתולדה כמו אצל האב. אז איפה מופיע או איפה קיים דוגמה של תולדות נזיקין שלא דומה לאב הנזיקין שממנו הוא נחשב תולדה? מאחר שהצגנו את המבנה, ניכנס כעת לתוכן הסוגריים בעניין תולדות ביחס לאבות. אומר הגמרא, גבי שבת תנן, אבות מלאכות 40 חסר אחת. במילים אחרות, 39 אבות מלאכות. והרשימה מופיע במסכת שבת במשנה בדף עין ג'. אבות מכלל דעיקה תולדות. אמרת שיש אבות מלאכות בקשר לשבת, אז יש גם תולדות. תולדותיהן כיוצא בהן. כאן הגמרא לא שואלת, היא קובעת שבעניין מלאכת שבת התולדות של האבות הן כיוצא בהן. ואיך זה בא לידי ביטוי? לא שנה אב חטאת, אם אדם עבר על אב מלאכה בשוגג הוא מביא קורבן חטאת, ולא שנה תולדה חטאת אותו דבר. כשאדם עובר על תולדה של אותו אב מלאכה, אם יש אב מלאכה זורע, מה קורה אם אדם זומר את העץ? אז זמירת העץ הוא תולדה של מלאכת זורע. כמו שזורע מתחיל צמיחה, גם כשאדם זומר את העץ זה בריא לעץ וזה גורם צמיחה יתירה. אז כמו שבאב אדם שעובר עליו חייב חטאת אם הוא עבר בשוגג, גם אצל תולדה לא שנה, מה עוד? לא שנה אב סקילה, אם הוא עבר על מלאכת שבת אב מלאכה בזדון, כמובן יש עדים והתראה, הוא חייב מיתת בית דין, מיתת סקילה, ולא שנה תולדה סקילה. ומאי איקה בין אב לתולדה? אם כבר, אם כל כך, אם אחד העתק של השני, אז מה כבר יש ביניהם? מה החילוק? הרי יש, חייב להיות איזושהי חילוק, כי אחד נקרא אב, אחד נקרא תולדה. אז הגמרא נא, נפקא מינה, דילו אביד שתי אבות בהדי הדדי, היא למשל, אדם עבד, הוא עבר על זורע ועל כותב. והוא עבר על שניהם, אינה משתי תולדות של מה? של שתי מלאכות שונות, בהדי הדדי, והוא עבר עליהם בלי לקבל איזושהי התראה או ידיעה בין תאים, ביניהם, הוא זרה וכתב, רק אחר כך מתגלה שהוא עבר עבירות שבת. אז אם הם שתי אבות או שתי תולדות של שתי מלאכות נפרדות, מחייב הכל חדה וחד. הוא יהיה חייב בכל זאת שתי קורבנות, שתי חטאות. ואילו אביד אב ותולדה בידי, לא מחייב אלא חדה. אם כמו שאמרנו מקודם, אדם זרע באדמה, ואחר כך הוא המשיך לזמור העץ, או הוא השקע את הגינה, שזה גם תולדה של מלאכת זורע, והוא לא ידע בינתיים, ולא לא קיבל התראה בינתיים, זה נקרא, הוא עשה אותם בהדי הדדי. אם זה אב ותולדה דידי, לא מחייב אל אחדה, הוא יהיה חייב רק חטאת אחת. הגמרא שואלת, ולרב אליעזר זה מחייב התולדה במקום אב, המי קרי לאב, המי קרי לתולדה? לפי רבי אליעזר, באותו תסריט שאדם זרע זרע באדמה וגם המשיך לזמור העץ, הוא יהיה חייב שניים, כאילו זרע וכתב. אז לפי רבי אליעזר השאלה חוזרת, למה זה נקרא אב וזה נקרא תולדה? הגמרא עונה, הח דהווה במשכן חשיבה קרי לאב. אנחנו לומדים למתת אבות מלאכות ממה עשו ביחס לבניית יצירת המשכן בזמן השיעה של עם ישראל במדבר. אז כל המלאכות שקשורות לבניין המשכן הם מהווים התקדים למה שאסור לעשות בשבת, וזה בגלל שיש פסוקים סמוכים, התורה מזכירה איסור שבת ומלאכת המשכן סמוכים זה לזה, וזה מביא את חז"ל לדעת מה הם האבות מלאכות, מה שעשו במשכן. וכאן הגמרא מסבירה, לפי רבי אליעזר, מה שהיה חשוב, מלאכה חשובה במשכן, הוא נקרא אב. אך דלא הביא במשכן חשיבה, קרי לה תולדה. בתוספות, בסוף העמוד, הכי גרסין, אך דהווה במשכן חשיבה, קרי לה אב. התוספות פותח פה במילים הכי גרסינן, כי בשורה השלישית של תוספות, גם אנחנו הוספנו מספר 2, כתוב ואית דגרסי, אך דהווה במשכן וחשיבה, עם תוספת וו. אבל אנחנו נתייחס לגרסה כמו שיש לנו בגמר בלי הוו. אך דהווה במשכן חשיבה ממשיך תוספות קרי לאב, אך דלא הווה במשכן חשיבה קרי לתולדה. לפי אך גרסה באה להפוקה כמה מלאכות שלא היו חשובים והיו במשכן, תולדות נינו ולא אבות מלאכות. כלומרים בפרק במאה תומנים במסכת שבת, הם העלו קרשים מקרקע לעגלה, דהיינו הכנסה, דהיינו הקרקע היה רשות הרבים, העגלה הייתה מוגדרת כרשות היחיד, ומושיט בדיוטה אחת, זה גם תולדה של מלאכת הוצאה, שאדם מושיט פריט במדבר, הם הושיטו קרשים מעגלה לעגלה, וביניהם היה רשות הרבים. כאן זה לא המקום להיכנס לפרטי פרטים של מלאכת הוצאה בקשר למלאכת שבת, אבל רק רצינו לתת קצת יותר הסבר לתשובה שמה עושה רבי אליעזר שמחייב על תולדה במקום אב, למה בכל זאת נקראים אב ותולדה. זה לפי זה, מה שהיה חשוב במשכן נקרא אב, מה שלא היה חשוב אבל עשו את זה בכל זאת במשכן נקרא תולדה. והזכרנו, רק נזכיר עוד פעם, הקשר בין המשכן לשבת הוא שלומדים מה הם אבות מלאכות ממה עשו בקשר לבניית המשכן. נמשיך בגמרא. גבי תומאות תנן, אבות התומאות, השרץ והשכבת זרע. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ותמי מת. מה זה תמי מת? זה אדם שנגע בגופה, במת. אז מי שנגע בגופה הוא נקרא אב התומאה. Toldotehen lav kayotze bahen. Dilu av mitame adam vekelim, mashe iskanu achshav shichvat zera lamashal, o adam shenaga bemet, hu mitame adam, vegam im hu nogea bekli, o hachomer naga bekli, o hasheretz hamet naga bekli, הכלי נטמע, ואילו תולדות, מה שנגיד, שרץ מת נגע בכלי. אז הכלי הוא נקרא כעי תולדה, הוא נקרא גם ראשון לטומאה, או אדם שנגע במת, או היה באוהל המת, והוא נגע באדם, האדם שנגע בו, שהוא נגע בו נקרא ראשון לטומאה, הוא תולדה. ואילו תולדות, אומר הגמרא, אוכלים ומשקים מטמא, אדם וכלים לא מטמא. ראשון לטומאה מסוגל לטמא אך ורק אוכלים ומשקים, ולא אדם אחר ולא כלים. אז רואים שבעניין תולדות של טומאה, התולדות הם שונים מהאבות. הכה מאי, בנזיקין, בעניין תולדות נזיקין. אנחנו במשנה ראינו ארבע אבות נזיקין. מה לגבי התולדות? עכשיו אנחנו לא יודעים מה זה תולדות נזיקין. אנחנו בהמשך העמוד הזה נתחיל חיפוש להבין התולדה של כל נזק ונזק. באמצע העמוד כמעט יש צורה שאנחנו מכנים כתר, תולדה דקרן, מה היא. ובהמשך אנחנו נראה כאן כתבנו אגב מספר אחד, זה האב הראשון שאנחנו מחפשים התולדה שלו, אז זה קרן, זה העיסוק בקרן. ובדף ג' עמוד א', טיפה יותר מחצי עמוד, אתם יכולים לראות כתר גם ממוספר שני, תולדה דשן, ושורות מעטות אחר כך רגל, תולדה דרגל, וגם בעוד כמה שעות אחר כך, קרוב לסוף ג' עמוד א', אתם יכולים לראות מהסקירה שאנחנו עוסקים עכשיו, תולדה דבור מי ניהו. אז הן ארבע אבות שבינתיים מחפשים מה התולדה של כל אחד ואחד. אבל הפתעה בשבילכם, דף ג' עמוד ב', אתם רואים עוד כתרים, חמש, מבאה, שש, אש. אז כל אחד בטח מרים גבה, איך הגענו לשש אבות נזיקין בזמן שהמשנה רשמה ארבע? זה נובע מכך שפירוש, הפירוש הבסיסי, מה הם האבות, מה זה מבאה למשל, אז זה דבר ששנוי במחלוקת. אז אנחנו נצטרך להתייחס לכל הסבר שנותנים למבאה, אחרי שמבאה הוא אב. מה זה? אנחנו נראה. אז מה היחס לתולדה שלו? אז זה מה שמנפח את המספר. מארבע אנחנו נגיע לשש בשלב הזה. יש עוד שיטות תנאים בכלל בעניין מספר אבות, אבות נזיקים. זה מחכה לנו בדף דלן עמוד ב'. אנחנו נראה שם תני רב הושעיה, ואחר כך תני רבי חייא, בדף דלת עמוד ב', אבל בינתיים אנחנו התחלנו עם ארבע אבות נזיקין, ורב פאפה עונה לשאלה, יש מהן כיוצא בהן, התולדות הן דומים לאב, ויש מהן לאו כיוצא בהן. אני אגיד לכם קצת ספוילר, כמעט בכל התולדות של אבות נזיקין, אין הבדל, תולדותיהן כיוצא בהן. מה שמעסיק את הגמרא ביתר שאת, איפה מוצאים את הדין השני או ההגדרה השנייה של רב פאפה שיש מהם לאו כיוצא בהם? איפה יש תולדה שלא דומה לאף? כאן אני באמת אשאיר את כולכם במתח, נזרום עם הגמרא עד שנגלה איזו דוגמה, איזו מקרה יש שהתולדה לא יהיה כמו האב. אני חושב אפשר כבר גם להגיד שכשאנחנו מדברים על כיוצא בהן או לא כיוצא בהן, זה עניין של התשלום. אמרנו במשנה שבאבות אבות נזיקין למשל משלמים נזק שלם. אנחנו לא ראינו את זה מפורש במשנה, אבל יש מצבים שמשלמים חצי נזק, או יש תשלומים אחרים שנקראים כנס. אבל באופן כללי תשלום של נזק הוא כפי מה שניזוק השווי, ואם הוא לא משלם במזומנים הוא משלם, הוא מעדיף לשלם, או הוא צריך לשלם מקרקע, ישלם מהמיטב. אז אם זה קיים אצל האב, אב הנזק, יש לאדם בור וזה חפור ברשות רבים, אז הוא חייב על כך שהוא חפר את הבור שם, אז הוא ישלם נזק שלם, ואם מכך ישלם ממיטב הארץ. אז אנחנו אומרים אותו דבר לגבי מה שנקרא התולדה דבור, שיש אותם תכונות שבור למרות שלא מדובר בחפירה. אני אולי אגיד כבר עכשיו דוגמה, אדם משאיר חבילה באמצע רשות הרבים, או כלים ומפקיר אותם באמצע רשות הרבים, ומישהו נתקע בו וניזוק, אז זה יהיה אותו יחס. אנחנו גם, אני לא מנסה להיות מאוד מדויק כעת, אבל אני רק זורק דוגמה לחשיבה. אנחנו כתבנו הסבר לסוגריים שאתם רואים. אתם רואים פה סוגריים עד עד הכתר, סימון הכתר בכמעט חצי עמוד. אז בשוליים כתבנו סוגריים אלו. כל הכתר שהקפנו בסוגריים מבוססים על דברי תוספות דיבור המתחיל תנו רבנן. אחרי הסוגריים הגמרא מבררת מהי כוונת רב פאפה. מטרת הסוגריים לבודד את מה שקשור ישירות לדברי רב פאפה בעניין תולדות דלא כיוצא בהן. בתוך הסוגריים הראשונים הגמרא מבררת למה הברייתא הביא שני פסוקים להוכיח דנגיחה, היינו בקרן. ובתוך הסוגריים השניים הגמרא, כי יש עוד קטע בעמוד שלנו שיש עוד פעם סוגריים, הגמרא מבררת אחד, מה ההבדל המקראי בין נגח לנגף. שתיים, למה תולדות אלו קשורות לקרן. אנחנו שמענו בשורה רביעית שרב פאפה אמר יש מהן כיוצא בהן ויש מהן לאו כיוצא בהן. אחרי הסוגריים עכשיו אנחנו מסתכלים עם העוף הציפור, אתם רואים תולדה דקרן מהי היא. צריכים לברר מה זה נקרא תולדה דקרן, ויש כאן רשימה ארבע דברים: נגיפה, נשיכה, רביצה ובעיתה. ואם אנחנו נדלג על הסוגריים השניים הבאים, אלא תולדותיהן, אומר הגמרא שם, אלא תולדותיהן לאו כיוצא בהן. דאמר רב פאפה, מה שרב פאפה אמר תולדותיהן לאו כיוצא בהן, מה זה שייך? וממשיך הגמרא שם, אילי מהני התולדות של קרן שמנינו, אין הבדל. מה ישנה קרן לכוונתו להזיק, כמו שור עצמו שהוא נוגח, הוא עושה את זה בכוונה, וממונך ושמירתו עליך, השור הוא ממון שלך ואתה חייב לשמוע על השור שלך, הני נמי. גם כל אחד מאלו ברשימה שהזכרנו מקודם, תולדות דקרן, נגיפה, נשיכה וכו', הני נמי, כוונתן להזיק וממונך ושמירתן עליך, יש להם אותם תכונות של של קרן של שור. אז אלא תולדה דקרן כקרן, וכי כמר רב פאפה, מה אנחנו מחפשים? את הנקודה השנייה של רב פאפה, שתולדתן לאו כיוצא בהן, השן ורגל. והגמרא תעשה אותו, נקרא לזה תרגיל, אותו סוג של בירור לגבי שם, ומאוחר יותר לגבי רגל. לברר האם שמה נמצא תולדה שלו כיוצא בהאב. אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים, אחרי שרב פאפה נתן לנו את התשובה הדי כללית, לא מחייבת, כי הוא לא נקט בדוגמאות ממשיות, רק כלומר יש מהן, אנחנו לא יודעים לאיזה הוא התכוון כשהוא אמר כיוצא בהן, ויש מהן גם שם לא יודעים למה הוא התכוון כשהוא אומר לאו כיוצא בהן. עכשיו אנחנו ממשיכים לתוך הסוגריים, שורה חמישית מראש העמוד. תנו רבנן, שלוש אבות נאמרו בשור. זה כבר ביטוי מעניין, כי דיברנו במשנה שלנו על ארבע אבות נזיקין. אז בתוך מה שנקרא שור יש שלוש אבות, ואנחנו הזכרנו מקודם על פי רשי בתחילת המסכת, אבות הם דברים שכתובים מפורש בתורה, וכאן אנחנו ממשיכים בגמרא, הקרן והשן והרגל. הדברים האלו שהם נקרא תחת המקריה של המילה שור, וכאן אנחנו כבר רואים איך אמרתי בהתחלה, שור זה לא שור. מה הכוונה? אתה אומר שור, זה לא מתייחס לאיזו בהמה ואספקט אחד בו, יש כמה פרטים שבאים להסביר מה זה שור. אז שור הוא בהמה כמובן, אבל הוא גם ממון חר, ואתה חייב לשמוע עליו, כמו שהזכרנו מקודם, וזה כולל הקרן, אם הוא נוגח, הוא מזיק דרך הקרן, או מזיק דרך השן, הוא אוכל פירות של חברו, או הוא ברגל, הוא דורס על כלים או חפצים של מישהו אחר. אז על כל אחד מדברים אלו, בעל השור יצטרך לפצות. אז הברייתא אומרת שבתוך שור יש שלוש אבות, והגמרא רוצה לדעת קרן מנלן. איפה רואים שקרן הוא אב נזק, ששור שנוגח בקרן צריך להיות פסוק שכתוב על כך, אז ובכך נוכל להגדיר קרן כאב נזק. אז איפה זה כתוב? קרן מנלן דתנו רבנן, הפסוק אומר בשמות פרק כ"א, זה פסוק כ"ח, כי ייגח. אנחנו הוספנו בשוליים שמות כ"א פסוק כ"ח, כתוב וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, כאילו הבן אדם מת עקב הנגיחה, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. חוזרים לגמרא, אין נגיחה אלא בקרן. מעניין, אנחנו אוטומט, אולי בגלל שאנחנו מכירים את השפה, אז אומרים נגיחה זה ודאי בקרן, אבל בכל זאת מאיפה קיבלנו את המסורת הזאת של לפרש ייגח שזה בקרן? אומר הגמרא שנאמר ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר כה אמר השם באלה תנגח את ארם. אז רואים שדרך הקרן מנגחים. אז מה שכתוב בפסוק בשמות פרק כ"א שקראנו מקודם, כי ייגח, הכוונה שהשור מזיק דרך הקרן. ואומר יש עוד פסוק, בכל שורו אדר לו וקרני רעים קרנה בהם עמים ינגח. כמעט בכל מקרה שהגמרא מביאה פסוק נוסף, זה מעורר השאלה, מהי ואומר, למה היה צורך לפסוק נוסף? וכי תימה, אז אתה יכולת אולי לפקפק, לשאול דברי תורה, הפסוק בשמות זה מחמישה חומשי תורה, מדברי קבלה, זה מה שמופיע בנביאים כתובים, פסוק שהבאנו הראשון, זה מספר מלאכים, זה נקרא דברי קבלה, לא ילפינה, אין ללמוד פירוש, הבנה של דבר תורה, פסוק שמופיע בחמישה חומשי תורה, מפסוק שאולי נגיד ביראת הכבוד, בכל זאת, נגיד בדרג יותר נמוך, חמישה חומשי תורה הם הכי עליונים, דברי קבלה פחות, אז לא לומדים דברי תורה מדברי קבלה. לכן נאלץ התנא להמשיך תשמד בכל שורו הדר לו. זה פסוק גם כן בתורה, אז זה ניתן. הגמרא שואלת, זה הסיבה? בגלל דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינה, וכאן מילת המפתח למילה ילפינה. והי שואלת הגמרא בתמיהה כקושיה להסבר הזה, והי מילף הוא, מילף זה עניין ללמוד דבר חדש, דבר בסיסי. זה לא דוגמה של ילפות או של ילפינן, גילוי מילתא בעלמא הוא, דנגיחה בקרן, וזה סך הכל בירור פירוש מילה. זה מה שנקרא גילוי מילתא. דבר ש הוא נגיד פחות בעניין הבנה, תרומה להבנה בסיסית. וממילא זה דבר שניתן, ניתן למה שנקרא להגיע לגילוי מילתא, למשהו שכתוב בתורה מדברי קבלה, מדבר שכתוב בנביאים. אומר הרשי, והי מילף הוא בתמיהה, הלא גמרינן מדברי קבלה לא חיוב ולא פטור. זה היה, אם היינו לומדים משהו שמחייב את האדם או פותר את הבן אדם, זה נקרא מילף, ילפותה. וזה לא מה שקורה כאן, אלא גילוי מילתא הוא, דכל איכי דכתיב נגיחה בקרן הוא, כמו שאמרנו מקודם, זה מין פירוש מילה. אז אם כך, היה מספיק הפסוק הראשון שהובא מספר מלאכים כדי להסביר כי ייגח. אז למה התנא הביא פסוק שני? אלא מהו דתימה? כי פליג רחמנה בין טעם למועד, אם היה לי רק פסוק הראשון. התורה מדברת על כך שיש לפעמים אצל קרן תשלום שנקרא חצי נזק. זה מה שקורה אצל שור טעם. טעם הוא שור שנגח, לא נגח יותר משלוש פעמים. מועד זה שור שכבר נגח שלוש פעמים. ובשור המועד אנחנו יודעים שהתשלום הוא נזק שלם. אז הייתי חושב שהחיבוק הזה, או ההבחנה בין טעם למועד, הנימילי בתלושה. כמו שבפסוק הקרן שמתואר בפסוק בספר מלאכים, כתוב, היעס לו צדקיהו בן כנענה קרני ברזל. זה לא מה שצומח בראש השור, זה דבר שהוא תלוש. אז הייתי חושב שיש לחלק בין טעם למועד בזמן שהנזק נגרם על ידי קרן תלוש. אבל במחוברת, אותו קרן שצומח בראש הבהמה שהיא מחוברת, אימה כולה מועדת היא. גם אחרי נגיחה ראשונה הבעלים ישלמו, כמו שור המועד, ישלמו נזק שלם. תשמע, בכל שורו הדר לו, וקרניים, הקרניים שמוזכרים בפסוק השני, הם קרניים מחוברות לבהמה. וגם זה נקרא קרן, וזה נקרא נגיחה, וכשהתורה נכנסת להבדלים בין טעם למועד, זה יכלול גם הקרן המחובר. ברש"י, קצת למטה מפה, תשמע וקרני רעים, כתיב בנגיחה. אלמה מחוברת נמי קרי נגיחה, ובסתם נגיחה, פליג רחמנה בין קרן טעמה, טעם, לקרן מועדת. אז תודות לעובדה שיש לי פסוק שני שקורא לקרן גם זה שמחובר, אז אני מבין שכשהתורה מגיע לפרשה של הבדל בין טעם למועד, זה יכלול גם קרן מחובר. תולדה בקרן, מהי היא? אחרי שהוכחנו שמה שהתורה אומרת כי ייגח זה נזק על ידי קרן, אז ממילא קרן הוא מאבות הנזיקין. מה התולדה של קרן, מה היא? אז כאן מופיע רשימה: נגיפה, נשיכה, רביצה ובעיתה. נסתכל ביחד ברש"י. נגיפה שדחפה בגופה והזיקה בכוונה, זה נזק, אבל זה לא על ידי מה שצומח בראש השור, אלא זה דחיפה גופני בגוף, והשור עשה את זה, היא זיקה בכוונה. נשיכה, אני חושב זה ברור, אמנם הגמרא תתעכב על זה גם כן, אבל כי מה, נשיכה זה שיניים, איך זה קשור לקרן? הרי יש אב נזק שנקרא שן, כמו שמנינו אותו מקודם. אז בכל זאת נמתין להסבר. רביצה, אומר רש"י, שראתה כלים בדרך והלכה ורבצה עליהן כדי לשברן. ממשיך רש"י, בעיתה, שבעתה ברגליה ושיברה את הכלים. והכי אבי תולדה דקרן. למה? דכוונתו להזיק כקרן, ואין הנאה להזיקה כקרן. זה לא כמו הבהמה אוכלת אוכל של חברו, לא, שם יש הנאה, פה אין הנאה. ומה עוד? ואין הזיקו מצוי תדיר. כמו קרן, גם הדברים האלו זה דבר שהוא יחסית נדיר. וכך הבו כי קרן, ההתייחסות שלנו לדברים האלו הוא יהיה כמו נגיחה בקרן, דכל אימת. דלא הוא עדה בבית דין שלוש פעמים, ובכך אינה משלמת נזק שלם. התשלום של חצי נזק יהיה לא רק בנגיחה פעם ראשונה, שנייה, שלישית של הבהמה, גם בפעם ראשונה, שנייה, שלישית שהיא דוחפת בגופה או רובצת על כלים, התשלום יהיה חצי נזק. ביחס לקטע הבא שנמצא בתוך סוגריים, בשוליים כתבנו אצל הכוכביות הסבר הסוגריים. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה עם החיפוש אחר ההסבר לדברי רב פאפה ב' שתולדותיהן לאו כיוצא מן, איפה זה נמצא, איפה, למה זה נאמר. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת פרטים הקשורים לארבע תולדות הקרן שנזכרו, הנגיפה, נשיכה וכו'. אז אנחנו ניכנס לתוך הסוגריים. מהי שנה נגיחה, נגיחה בקרן? דקרי לאב. למה הוא נקרא אב? תכתיב כי ייגח. הזכרנו פסוק חפחת בפרק חף א' בשמות. נגיפה נמי, כתיב כי ייגוף. זה שמות חף א' פסוק למד ה'. אז אם זה כתוב וזה כתוב, אז למה לקרוא לנגיפה תולדה? הגמרא עונה, היי נגיפה שמופיע בתורה, שעל בסיס כך אמרת, הלית את השאלה, אין שאלה, כי גוף שכתוב בתורה נגיחה היא. הסברנו מקודם דרך רש"י שנגיפה שדחפה בגופה. מה שכתוב בפסוק למד ה' כי יגוף זה לא דחיפה בגופה, נגיפה נגיחה היא על ידי הקרן דתניא. כעת אנחנו נתייחס קודם לפסוקים שהבאנו בשוליים. אתם רואים איפה שכתוב שמות חף א' פסוק למד ה', כתוב כי יגוף שור איש את שור ראו ומת, ומחו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון, פסוק למד ו'. או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום, ולא ישמנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו. מעניין, בפסוק למד ה' כתוב וכי יגוף, וכהמשך כתוב או נודע כי שור נגח. ועל זה הגמרא אומרת להוכיח שנגיפה שכתוב בתורה פסוק למד ה' זה אינו דחיפה גופני בגוף, אלא מה? זה נגיחה, זה נזק על ידי קרן דתניא, פתח בנגיפה וסיים בנגיחה, מה שאנחנו הדגמנו עכשיו פסוק למד ה' פסוק למד ו'. לומר לך זוהי נגיפה זוהי נגיחה. אז בפסוקים האלו גם כן מדברים על נזק בקרן. ונחזור בפסוק חף ח' כתוב וכי יגח שור את איש, שם הוא נגח בן אדם. ופה בפסוק למד ה' כמה פסוקים מאוחרים יותר כתוב וכי יגוף, דהיינו אותו דבר, נגיחה בקרן, אבל מה? הוא נגח שור אחר, שור איש את שור רעהו. אז הגמרא אומרת, מה ישנה גבי אדם תכתיב כי ייגח? זה מה שמופיע בפסוק פסוק חפחת. ומה ישנה גבי בהמה, שזה גם היה על ידי קרן, נגיחה בקרן, אבל התורה שינתה את הלשון, תכתיב כי יגוף, זה בפסוק למד ה'. אם זה אותו פעולה, נגיחה בקרן, למה שינוי הלשון? הגמרא עונה, אדם דאית לי מזלה, כתיב כי יגח, בהמה דלת לי מזלה, כתיב כי יגוף. מה זה מזלה? אז אנחנו נסתכל ברש"י. בשורה הראשונה מתחת לתוספות, אדם דאית לי מזלה, שיש לו דעת לשמור את גופו. מתחת לזה ברש"י בשורה הבאה יש לישנה אחרינה, והוספנו מספר 2, אית לי מזלה ואינו נוח להמיתו בנגיפה, והיא דחיפת קרן מעט. אני דילגתי, אני רוצה לחזור עוד פעם. אדם דאית לי מזלה שיש לו דעת לשמור את גופו, כתיב, ממשיך רש"י, כתיב כי ייגח, דוודאי מתכוון השור להרע, הוא בא עליו בכוח, אבל נגיפה הווה משמע שמצאו עומד ודחפו בקרניו. אז שניהם הם נזק על ידי קרן, רק מה? כי ייגח מצביע על על, על על כך שהשור בא על הניזוק, על הבן אדם בכוח, מה שאין כן נגיפה שגם על ידי קרן, אז הדחיפה זה שונה מבא עליו בכוח. לישנה אחינה, או ממשיך רש"י, אית לי מזלה, הבן אדם יש לו מזל ואינו נוח למיתו בנגיפה, דהי דחיפת קרן מעט, אלא בנגיחה בכוח ובכוונה ובדחיבת קרן בגוף. אנחנו חוזרים כעת לגמרא. אמרנו שהתורה מבדילה בין נזק על ידי קרן כשמדובר באדם ניזוק לבין שור ניזוק. אז אנחנו חוזרים לגמרא כמו שאמרנו, אדם דאיתלי מזלה כתיב כי יגח, בהמה דלתלי מזלה כתיב כי יגוף, ומילתא אגב אורחי כמשמלן. על הדרך לומדים משהו, דמועד לאדם, מאחר שכפי שאנחנו ראינו ברשי, קשה יותר להזיק אדם. אז אם שון יהיה מועד לאדם, הווי מועד לבהמה, אבל ההפך, מועד לבהמה, אם השון מצליח להזיק בהמה, זה לא אומר שהוא יהיה באותו רמה של הצלחה לגבי אדם, אז הוא לא הווי מועד לאדם. נפקא מינה לגבי אחרי שהוא עשה את הפעולה שלוש פעמים והוא הזיק למשל אדם, אז אחר כך גם אם הוא יזיק בהמה הוא ישלם נזק שלם, אבל לא ההפך. הגמרא שואלת שאלה שאנחנו הלינו מוקדם יותר, נשיכה, תשימו לי, יש לנו חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר את השואה הזאת עם מה שנאמר למעלה, שנשיכה נקרא תולדה דקרן, אבל אנחנו שואלים פה, נשיכה תולדה דשן היא? לא, שן יש הנאה לזיקה, זה כשהבהמה מזיקה על ידי אכילה, אז היא נהנית. כשהבהמה פה נשכה, היא לא נשכה וגם אכלה, נשכה ככה. אין הנאה להזיקה, ובכך היא דומה לקרן, שגם קרן לא קיים הנאה לבהמה. לכן נשיכה פה תולדה דקרן, כי התכונה של הנזק של נשיכה דומה לה תכונה של הנזק על ידי קרן. הגמרא שואלת, רביצה ובעיתה תולדה דרגל היא? רש"י בשורה שלישית מסוף העמוד, רביצה תולדה דרגל היא, דעל ידי כפיפת רגליים היא רובצת. אז למה אתה קורא לרביצה ובעיתה? זה פשוט שזה על ידי רגל, היא בעתה ברגלה. כך אמר רש"י מוקדם שקראנו מקודם בדיבור המתחיל בעיתה, שבעתה ברגליה ושברה את הכלים. אז למה אתה קורא לזה תולדה דקרן? אז עוד פעם נקרא את התמיהה, רביצה ובעיתה תולדה דרגל היא? לא, רגל הזיקה מצוי, הני הרביצה ובעיתה כמו שתיארנו אותה מקודם, אין הזיקן מצוי, ולכן זה דומה לקרן במובן הזה שגם זה לא מצוי, זה לא שכיח. אז עד הנקודה הזאת הבאנו קודם כל את המקור שנגיחה בקרן, ואז הבאנו את התולדות של קרן, ואז אחרי ככלות הכל אין הבדל בבסיס מבחינת צורת הנזק, כי כשאנחנו יורדים לפרטים לתיאור מה זה קרן, זה דבר שאמרנו הוא דבר קודם כל כוונה להזיק, והוא דבר שאין לו הנאה והוא לא מצוי, זה אותם התכונות קיימות אצל נגיפה, נשיכה, רביצה וביתה. אז לגבי התולדות הקרן אין לנו ברירה אלא לומר תולדותיהן כיוצא בהן, עם כל המשתמע מכך. נזכיר אולי דבר עיקרי, זה ההבדל בין תם ומועד, כמו אצל נגיחה בקרן יש הבחנה בין תם לפני שהוא נזיק שלוש פעמים למועד, וזה משנה את התשלום מחצי נזק לנזק שלם. אותו דבר בקשר לנגיפה, נשיכה, רביצה ובעיתה. לכן ממשיך הגמרא ואומרת, אלא תולדותיהן לאו כיוצא בהן, דאמר רב פאפה אהי, איפה זה שייך, למה זה שייך? אי למה אהני על התולדות של קרן שהזכרנו, מה ישנה קרן לכוונתו להזיק, וממונך ושמירתו עליך, השור שיש לו אותם קרניים, הוא הממון שלך, ואתה חייב לשמור עליו. הני, נמי, גם אלו שברשימה, כוונתן להזיק, הוא ממונך ושמירתן עליך. אלא, תולדה דקרן כקרן. וכי כמה פאפה שמה, יש שלא כיוצא בהן, השן ורגל. אם אתם שמים לב, יש לנו פס כפול לגבי מתי אמר הפאפה דדין השני שלו, אבל הדגשנו שן, אבל לא את המילה רגל. יש סיבה לכך. הגמרא תתייחס בנפרד לעניין תולדה דרגל בשליש האחרון של ג' עמוד א'. כעת ההתמקדות זה בעניין שן. אז יש לנו פה סוגריים ובשוליים כוכבי, סוגריים לשם דילוג, כדי לשמור על רצף החשיבה. מה זה, מה החשיבה שלנו, במה אנחנו עסוקים? חיפוש תולדות נזיקין שעליהם שייך דברי הפאפה ב' תולדותיהן לאו כיוצא בהן. בתוך הסוגריים הגמרא מביאה המקורות לשם ורגל עצמם ודנה בהם. זה דומה למה שראינו בחלק הראשון של העמוד כאן, שלפני שהגמרא ירדה לברר מהם תולדות קרן, הגמרא עסקה במה המקור המקראי לקרן. ונזכיר עוד פעם שיש לזה חשיבות בפני עצמו, כדי להוכיח שהדברים האלו, שן ואחר כך רגל, הם אבות. אבות הם הדברים שכתובים באופן מפורש. אז הגמרא תוך הסוגריים שנראה עכשיו שואלת, שן ורגל היכה כתיבי? בשוליים הבאנו פסוק שמות חף ב' פסוק ד', שמה כתוב, הבאנו את הפסוק, כי יבער איש שדה או קרם ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם. אז יש שני מילות מפתח בפסוק הזה, וכפי שנראה בהמשך הגמרא, ושילח וביער. המילה בעירו זה בהמתו. הגמרא בתוך הסוגריים, שן ורגל היכה כתיבי? איפה הם כתובים בכלל ברמה המקראי? דתניא, פסוק מספר שמות, קראנו אותו מקודם, פרק הבית פסוק ד', מה כתוב? ושילח זה הרגל, וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור. וכמו שאמרנו מקודם, הפסוק שמובא עכשיו זה פסוק מישעיה, זה דברי קבלה, אבל זה רק לגלות, זה גילוי מילטר מה פירוש ושילח. אז מהפסוק בישעיה אנחנו לומדים משלחי רגל, שבשילח זה רגל, זה הבהמה שתוך כדי הליכה היא דורסת, אבל תוך כדי הליכה, זה בלי כוונה להזיק, זה שונה ממה שהזכרנו מקודם בעניין קרן. היא מזיקה דרך הליכתו, וזה נקרא ושילח, משלחי רגל השור והחמור, וביער זו השם. וכן הוא אומר, כאשר יבער, ואנחנו ממשיכים לדבקים לעמוד א', הגלל עד תומו. ואנחנו נצטרף כאן בראש דף ג' עמוד א', מה זה הגלל? אז רש"י מביא שני פירושים. הגלל היינו שן, אומר רש"י בשורה הראשונה, שפעמים מגולה, גלל לשון גלוי, השן לפעמים מגולה, לפעמים מכוסה, וכן וכתיב בי יבער, נשנה חינה, גלל כמו גללים, זה ראי, שהשן מבערת למאכל ונעשה גלל כמו גללי אדם וגללי בהמה. בשוליים תחת הכותרת נעשה סלש מבנה, אתם רואים צורה שאנחנו מכנים הרגש, והבלטנו את הביטוי אמר מור, עם ציטוטים ממה שראינו בעמוד הקודם, ושילח זו הרגל, וביער זו השן. חייבים עליהם גם אחד, אם לא מחליה קרנה, אם הוא לא מזיק גם הקרן, כאילו עוקר את הצמח מהשורש, וגם אם עזלה ממילה, וגם אם הבמה יצא מכוח עצמה בהחלטה עצמאית ולא שנשלח. סימונים המיועדים להבליט הדמיון בין שני הקטעים. אנחנו הוספנו כמה סימונים רק כדי להבליט את איך שהקטעים הם דומים, וזה כולל אחרי ההרגש כאן בראש העמוד אנחנו נראה פס מפותל, וזה מבליט את הביטוי תאמה דכתב רחמנה. אתם יכולים כבר לדלג להרגש השני אמר מור, ושתי שורות אחר כך אתם רואים עוד פעם פס מפותל תאמה דכתב רחמנה. יהיה גם פס מקווקו, וזה מבליט את הביטוי סלקא דאיתך אמינא אידי ואידי. זה מופיע פה למעלה שורה חמישית, זה יופיע גם בקטע הבא אותו דבר, אותו ביטוי, וגם יופיעו מעוינים שמבליטים שן והמילה הרגל. כאן אתם יכולים לראות כבר למעלה שורה שישית מראש עמוד, אחרי שהגמרא אומרת סר כדאי תחמינה אידי ואידי השן, בהמשך הגמרא תגיד סר כדאי תחמינה אידי ואידי הכוונה ושילח וביער הרגל. אנחנו חוזרים שוב פעם לשורה הראשונה, המאמור ושילח זו הרגל, וכן הוא אומר משלחי רגל השור וחמור. תאמה דכתב רחמנה משלחי רגל השור וחמור. תודות לפסוק הזה אני מבין מה זה ושילח. הלאו הכי, אם לא היה לי את הפסוק משלחי רגל, במאי מוקמת לה המילה ושילח, מה היית חושב אחרת? היא קרן כתיב, יש פסוק אחר שעליו כתוב קרן, הזכרנו וכי ייגח. אי שן כתיב, אמרנו שהוא ביער בשדה החזה שן, אז מה זה ושילח? אז מה היית חושב אחרת? הגמרא עונה, אני צריך את הפסוק משלחי רגל, יצטרך. אני חוזר רק לחדד את השאלה. אתה אומר ושילח זו רגל, ואז אתה מביא לי פסוק משלחי רגל. למה יש צורך להביא פסוק משלחי? מה היית חושב אחרת? ושילח את הבירה, זה פשוט רגל. למה? זה לא קרן, יש פסוק אחר. זה לא שן, יש פסוק אחר. אז מה הצורך למשלחי רגל? הגמרא עונה, אני צריך את הפסוק משלחי. סלקא דאיתך אמינא, אידי ואידי, המילים ושילח וביער השן. שניהם שייכים לשן, אין, התורה לא מזכירה רגל בכלל. אז מה אני צריך שני פסוקים לשן? שן המזיק שבהמה אוכלת? כן, והד המחל יקרנה, הדלא מחל יקרנה. יש לשלם עם הבהמה מחל יקרנה, היא עוקרת מהשורש את הצמח, והוא אין קרן בכלל, לא נשאר הקרן. הקרן דיינו הצמח העיקרי. וגם הדלא מחל יקרנה, היא לא גמרה לגמרי את הצמח. אז על שניהם יש תשלום, אבל שניהם בתחום שן. כמש מלן הפסוק משלחי רגל שמה שבשילח זה לא שן, ושילח זה הרגל. והשתה דאוקימנה הרגל, עכשיו שאמרת שהתורה מחייבת תשלום עבור נזק שנגרם על ידי רגל, מה לגבי שיין? שיין, אז אני מבין שאם מחליה קרנה זה ישלם, אבל שיין זה לא מחליה קרנה מנהלן, מה יהיה המקור לזה? הגמור אומרת, אין בעיה, דומיה דרגל, נלמד שיין זה לא מחליה קרנה מרגל, מה רגל לא שנה מחליה קרנה, ולא שנה לא מחליה קרנה, כי לא כתוב אצל רגל וביער. זה מה שרשי אומר ממול, מה רגל לא שנה וכל דרה לא כתיב בי וביער. אז מאחר שכן, גם אם לא מחל יקרנה נזק על ידי רגל הוא חייב, אף שן לא שנה מחל יקרנה ולא שנה לא מחל יקרנה. אז לגבי תשלום עבור נזק שן שלא מחל יקרנה הוא יהיה חייב, בעל הבהמה יהיה חייב, כמו אצל רגל. אמר מור, הוא ביער זו השן. וכן הוא אומר, ועל זה הגמרא מביאה פסוק להסביר שביער זה שן כאשר יבער הגלל עד תומו, מה שראינו בראש העמוד כאן. אז איך אז לגבי הוא ביער, אני יודע שזה שן בגלל הפסוק מספר מלאכים, הוא ביער כאשר יבער. תמה דכתב רחמנה כאשר יבער הגלל תומו. הלאו הכי, במאי הוא קימנה. אם לא היה הפסוק הנוסף הזה, במה אחרת היית מעמיד, מסביר וביער הפסוק שמופיע בתורה? אני קורא עוד פעם. הלאו הכי, במאי הוא קימנה לה. אי קרן, לא הייתי משייך וביער לקרן, כי כתיב זה כבר כתוב, כמו שאמרנו מקודם, כי ייגח. אי רגל כתיב, ראינו, ושילח, זה רגל, זה כתוב כבר. אז מה אחרת, היית חושב וביער אם לא שן? מה אני צריך פסוק כאשר יבער? מה אומר, יצליח, אני צריך את הפסוק כאשר יבער הגלל האטומו, סלקה דייתך אמינה, אידי ואידי, ושילח וביער, שני הפסוקים שמופיעים בתורה בשמות פרק חף א', ששניהם הרגל. הדה אזיל ממילא, הדה שלח שלוחי, שגם אם הבהמה הולכת מעצמה, גם אם הבהמה נשלח על ידי הבעלים, נתן יגרם נזק חייב לשלם. כמה שמלן שהפסוק קשה יבאר שזה שן ולא קשור לרגל. והשתה דאוקי המילה וביער השן, מה לגבי הרגל שהוא פחות חמור? דיברנו על רגל דאזיל ממילא, אבל מול רגל דשלח שלוחי, אני יכול להבין ביתר קלות שאם הבעל הבהמה שלח את הבהמה להזיק, או נגרם נזק על ידי כך שהבעלים שלחו את הבהמה, בסדר, זה משלמים. מה לגבי בהמה שהלכה ממילא, רגל דאז לה ממילא מנהלן? התשובה, דומיה דשן. מה שן לא שנה שלחה שלוחי, לא שנה דאזל ממילא, כי אצל שן לא כתוב ושילח. אף רגל, גם אצל רגל לא נעשה הבחנה, לא שנה שלחה משלוחי, לא שנה אז לה ממילא. הגמרא שואלת, התורה בסופו של דבר משתמשת בשני מילים, ושילח וביער, לחייב על שני אבות נזיקים, שן ורגל, או רגל ושן. למה שהתורה, באופן כללי אנחנו יודעים שהתורה מתקמצת במילים, מצמצמת, כמה שפחות יותר טוב. הגמרא שואלת, ולכתוב רחמנה ושילח, ולא באי וביער, דמשמע רגל ומשמע שן. נוכל להרוויח ממילה אחת ושילח את שני האבות האלו, רגל וגם שן. משמע רגל דכתיב משלחי רגל השור וחמור, משמע שן דכתיב ושן בהמות השלח בהם. אז הנה, ושן בהמות וגם שלח, אז המילה ושילח יכול לחייב גם שן ורגל, לא צריך גם לכתוב וביער. הגמרא עונה, אילף קרא יתרה, דהיינו, הוא ביאר, הווה אמינא, אוהה, שיש לחייב, צריכים לבחור, אבל או שן, או רגל. או רגל, למה על זה הייתי בוחר, דהזיקו מצוי, אבל לא שן. או שן, דיש הנאה להזיקו, אבל לא רגל. אז לכן, יש צורך לכתוב באופן מפורש את שניהם, כי אם התורה הייתה כותבת רק אחד מהם, הייתי צריך לבחור רק אחת. הגמרא שואלת, מכתי, אחרי ככלות הכל, שקולין הן. אתה רוצה לחייב על רגל, כי מה? כי הזיקו מצוי, אבל מה לגבי שן? הרי הנאה יש הנאה על זיקו. הם שקולים, נגיד, בחומרתן, כל אחד עם התכונות המיוחדות, אבל מבחינת הצורך לשלם עבור הנזק, שקולים. רש"י כותב, קצת למעלה מפה, מכתי, שן ורגל שקולין הן. שן זה חמור מזה, שרי בשניהם יש בהם צד חמור, כמו שאמרנו. אז, ואחר שכן, ואומר הגמרא, אני קורא עוד פעם, מכתי שקולין הן, ויבואו שניהם, תהי מיני ומפקד. גם אם כתוב רק מילה אחת, גם אם כתוב ושילח, מה, איזו מהם אתה תגיד, תוציא, כמו מפקד, תוציא שלא לחייב עליהם. ובמילים אחרים לא הייתי אומר או זה או זה, אז למדתי, יש צורך לכתוב וביאר. ואיצטריך. אני כן צריך. סרקה דייטה חמינה, אם היה כתוב רק ושילח, אני מילי, היכה ושלח שלוחי. כשרק אם הבעלים שלחו את הבהמה או להזיק ברגל או להזיק בשן, אבל רק כך. אבל אז לממילא, אם הבהמה הייתה הולכת לבד, לא הייתי מחייב את הבעלים. כמה שמלן מהמילה וביאר, אני לומד גם אז לממילא. כמה שמלן אומר רש"י, וביאר, וכיוון דנפקא לן שן דממילא מוביאר, עתיה רגל ויאלפה מיני, גם רגל שבא, שהוא אז לממילא, גם על זה חייב. אנחנו ממש באמצע מהלך, כפי שאמרנו בתחילת הסוגיה, כי אנחנו עדיין מחפשים דברי, מה אמר הפאפה שתולדותיהן לאו כיוצא בהן, עד הנקודה הזאת, הוכחנו שכתוב בפסוקים על האבות, על שן ורגל, וכעת, ואנחנו נשאיר את זה לשיעור הבא, ואתם יכולים לראות תולדה דשן, צריכים לברר מהם התולדות, ואחר כך להתייחס לדברי רפאבה, להבחין האם דברי רפאבה שייכים להתולדה של שן, ועוד כמה שעוד אותו דבר לגבי רגל. אבל מאחר שאנחנו לומדים פחות או יותר במסגרת דף היומי, אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם נוכל להמשיך מהנקודה הזאת בפעם הבאה. עד כאן שיעורנו להיום.